ספר חדש בהוצאת מגנס, יד ושם ומרכז קבנר להיסטוריה גרמנית, להיות יהודי בגרמניה הנאצית. ספרו של הפרופסור גיא מירון מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי העדות באוניברסיטה הפתוחה, וראש המרכז לחקר יהודי גרמניה בתקופת השואה ביד ושם. בספר הזה הוא בוחן איך הזעזוע העמוק שהתחולל בעולמם של היהודים בגרמניה הנאצית שינה את תפיסת המרחב והזמן שלהם. הפרופסור מירון, שלום.
שלום וברכה.
הפכנו תלושים, איבדנו את הקרקע תחת רגלינו, גורשנו מהביטחון של החיים הבורגניים, בלי עבודה, בלי בית, בלי מולדת. כך כותב עורך הדין ואיש הציבור היהודי גרמני הנס רייכמן, זמן קצר לאחר ההגירה שלו ממולדתו באביב 1939. הוא מסכם פה תהליך שהחל עם עליית הנאצים לשלטון 6 שנים קודם לכן, ב-30 בינואר 1933. אגב,
מחר
ימלאו 89 שנים לאירוע הזה, שבעצם הפך את גרמניה לדיקטטורה, שאחד המאפיינים הבולטים שלה היה הדרתם של היהודים מהמרחב הציבורי, הרבה לפני גיבוש הפתרון הסופי. איך היהודים, שכמו שכותב רייכמן, היו מורגלים בחיים בורגניים, מסודרים ומאורגנים מאוד, מתמודדים עם דחיקתם מהמרחב הציבורי, עם השאיפה הנאצית הגלויה ליצור מרחב טהור במרכאות מיהודים?
כן, מה שאני ניסיתי לעשות במחקר הזה, זה בעצם לשמוע את הקולות של היהודים, גם את הקולות הפרטיים, גם את הקולות הציבוריים, בלראות איך הם מתמודדים עם האתגר הזה, כאשר הכוחות הכל כך חזקים שמעליהם מנסים לדחוק אותם, גם מהמרחב הציבורי, שאני מדבר על מרחב ציבורי, אני לא מדבר רק על הרחוב, שהופך להיות רחוב נאצי, אלא גם על הרבה מאוד מוסדות, כן, היהודי כמו ויקטור קלמפרר, יהודי מומר, בכל זאת יהודי, או אנס קון, שני המגיבורים של הספר, שהם אנשי ספר וחוקרים, מגורשים מהספרייה הציבורית שבה הם רגילים לעבוד. אנשים מגורשים ממקומות בילוי, ממוסדות תרבות, נהגים מגורשים מהכביש, כן, אפשר לתת לדבר הזה הרבה דוגמאות, ובכל אחד מהמצבים האלה אני מנסה לתעד את האופן שבו היהודים מתמודדים עם הדבר הזה, מנסים בעצם מצד אחד להכיל את הקושי הזה, ומצד שני להמציא לעצמם את המרחב מחדש. ליצור את החיים מחדש בכל פעם עם, כשהמגבלות הולכות וגדלות. זה נכון גם לגבי המרחבים הציבוריים למיניהם שהזכרתי קודם, אבל יש גם שינויים שמתרחשים במרחבים היהודיים עצמם. זאת אומרת, התפקיד של בית כנסת משתנה באופן מאוד משמעותי לתוך שנים ספורות, ממקום שבו יהודים מתכנסים לתפילה בצורה מסודרת, כפי שזה התעצב בתקופה הבורגנית בגרמניה, והופכת מקום של הרבה מאוד התכנסויות אחרות, הרבה מאוד פעילויות שהתקיימו קודם במרחבים הציבוריים למיניהם, עכשיו בעצם חוזרות, איזשהו מקום אני אומר חוזרות כי זה מחזיר אותנו 300 שנה אחורה, לתוך איזשהו מרחב ציבורי יהודי, שמבית תפילה ומקום קדוש כמו שהוצב במאה ה-19, חוזר להיות מקום התכנסות במובן הרחב יותר, וזה פותח שאלות מאוד מאוד מעניינות. ממד נוסף שהתייחסתי אליו זה גם הממד הביתי, אולי נדון בזה בקשר אחר, גם החיים בתוך הבית מאוד משתנים.
אז זהו, כי כשהנאצים משתלטים על המרחב הציבורי, על הרחוב, באמצעות שלטי תעמולה, דגלים ומצעדים צבאיים, היהודים מסתגרים יותר ויותר בבתיהם, אבל גם המרחב הפרטי הזה מצטמצם, ומושג הבית משתנה. בכל זאת הם מנסים לאחז בחוויית הבית בכל כוחם, מתעקשים לשמור לפחות על מראית העין של קיום נורמלי, לא להפוך למה שאלפרד הירשברג מהדוברים הבולטים של יהודים בגרמניה מכנה יהודי גטו.
כן, בהחלט. אני חושב שחלק מאוד מהותי, ואני אקדים את זה לדיון בבית, חלק מאוד מהותי מכל הסיפור שאנחנו מדברים עליו קשור לזה שמדובר מאנשים שבאו עם תודעה ועם הרגלי חיים מאוד בורגניים. ובמובן הזה הבית זה המקום המשמעותי ביותר להגדיר את הזהות שלהם, איך הוא נראה, החלוקה הפנימית שבו, הסדר שנמצא בו. ואז הם צריכים להתמודד עם מציאות א' שדוחקים אותם, גם בגלל הנסיבות הכלכליות של אנשים מפוטרים, עוזבים את העבודה שלהם, גם בגלל נסיבות אחרות עם הזמן, לבתים קטנים יותר, לפעמים אפילו מכריחים אותם לחלק את הבית שלהם עם עוד ועוד משפחות יהודיות, זה כל בשלבים המאוחרים יותר. ומול הדבר הזה עומד מאמץ שבעיניי הוא הירואי. למרות שזה ממש לא מושג הגבורה שבדור הקודם של תודעת השואה בישראל חינכו עליו, על המרד וההתנגדות.
כן, תכף נדבר על זה באמת. כן.
ניסיון לשמר גם בתנאים מאוד קשים. כן, כותבת יהודיה בשנת 39, שהיא כבר כל המשפחה שלה הגרה לארצות אחרות, והיא נמצאת בחדר של 13 מטר מרובע. איך היא חובה את החדר הזה כבית שלם, ובתוכו יש חדר שינה וחדר אורחים. עכשיו, זה יכול לראות אבסורד מוחלט, אבל היא אומרת, אני לא יודעת כמה זמן יש לי להיות פה. אבל כל עוד אני כאן, אני משמרת את האנושיות שלי ואת הכבוד העצמי שלי, וזאת הדרך שלי, זה המרחב שיש לי לשלוט בו, בוא אני אעשה את המיטב בתפיסת המציאות שלי כדי להמשיך להתקיים.
וגם תפיסת הזמן של היהודים משתנה, ואתה כותב על זה לא מעט, לא עוד זרימה ליניארית קצובה ומדודה קדימה, כמו בסדר הבורגני שתיארת, אלא זרימה מהירה ומעוררת חרדה, ומצד שני תחושה הפוכה של זמן זוחל ותחושת המתנה מאוד מתסכלת.
כן, באיזשהו מקום, אני כותב את זה בפתח הדבר על הספר, הספר הזה נכתב לפני, וציינתי לכתוב אותו לפני שפרצה הקורונה לחיינו, אבל אנחנו קצת חווינו את זה, בוודאי בחודשים הראשונים של הקורונה, שאיבדנו את התחושה של שליטת הזמן שלנו, שמצד אחד אנחנו רואים את המספרים עולים, ומשהו בקצב של המציאות משתנה בצורה בלתי נשלטת לחלוטין, ומצד השני אנחנו חיים באיזו המתנה אינסופית, והזמן זוחל, ואנחנו לא יודעים למה אנחנו מחכים.
התחושה הזאת של אי-ודאות, שלא לדבר על העניין הזה של הקורונה של הסגר, כן, ההרחקה הכפויה מן המרחב הציבורי, ההסתגרות בבית.
נכון, עכשיו, אין פה נאצים, ואף אחד לא עשה את זה לרעתנו, חס וחלילה, וכל האנלוגיות האלה הן פסולות לחלוטין, אבל בבחינת החוויה של האדם, של היחיד, יש פה איזשהו משהו שטיפ-טיפה מזכיר את זה. עכשיו, אותם יהודים, באמת התחושה הזאת שאתה מאבד שליטה, אז או שאתה תקוע, 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 או שהדברים מתקדמים בקצב מטורף שאתה לא שולט בו, או ששני הדברים אפילו קורים בו זמנית, והדברים האלה גורמים לתחושת חוסר אונים מאוד קשה. יהודים שונים מנסים למנף את זה לדרכים שונות. כן, אחד המקורות הכי מרתקים שמצאתי בספר זה מאמר משנת 58, שעוסק באופן שבו מציאות החיים הזאת משפיעה על יחסי חברות בין אנשים, ובמרומז גם יחסים רומנטיים. אתה פוגש בן אדם, יש לך איזשהו קליק איתו, אתה רוצה להכיר אותו, אין לך את הזמן להגיד ולחכות, בוא נראה איך התפתחו היחסים האלה. מה שלא תתפוס עכשיו, לא יהיה, כן? ובאיזשהו מקום יש כאלה שוב, יש אחת הדעות שמופיע שם, אולי זה טוב, אנחנו יותר מנצלים את החיים, כי החיים פועלים בקצב אחר. כמובן שזה לא מציאות שאף אחד רוצה לחיות בה, הם פשוט מנסים לייצר מתוך המצוקה העצומה שנמצאים בה, איזושהי דרך להתמודד עם הדברים בצורה יותר משמעותית, ויותר לעצמה מה שאני קורא בספר יוזמה פעילה, שזה הניסיון שלי לתרגם את הביטוי agency מאנגלית, בהיבט הזה, ולשמור על הכבוד האנושי שלהם.
כן. אני אשאל שאלה שאולי תקומם חלק מהמאזינים, אבל אני חושב שהיא מתבקשת. האם ההסתגלות של היהודים בגרמניה של שנות ה-30, ללחץ הגובר עליהם, לגילויי הרוע, היא לא במידה מסוימת תמונת ראי או השתקפות לדרך שבה גרמנים לא יהודים, שלא הזדהו עם המשטר הנאצי, הסתגלו או התעלמו או בחרו להעלים עין מהשתלטות הרוע, עם כל ההבדלים הברורים בין שתי האוכלוסיות, בין המיעוט הנרדף לבין הרוב הדומם שלא נשקפה לו סכנה?
שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שהאדם הוא יצור מסתכל. אנחנו מסתגלים כמעט לכל דבר. אנחנו מסתגלים לאובדנים מאוד קשים, אנחנו מסתגלים לתנאי מזג אוויר שמשתנים, אנחנו מסתגלים למגפות ולמציאות אחרת, למציאות כלכלית חדשה.
זו תכונה אנושית אוניברסלית שאולי אפשר להכיל אותה גם על הלא יהודים.
אני חושב שכן, אבל בוא נבדיל בין זה לבין העלמת עין, שיש בה גם איזושהי אמירה מוסרית מסוימת, כי אם בסביבה שלך קוראים דברים מאוד מאוד חמורים, ובאיזשהו מקום אתה גם מכריע עליהם, זה כבר עניין אחר. אני חושב שהיהודים ברובם המכריע לא אלימו עין. קודם כל, חלק הערים יהודי גרמניה עוזב אותה ומאגר. גם רבים מאלה שלא הגרו, תכננו לעשות את זה, הנסיבות לא אפשרו את הדבר הזה. אתה רואה שציבור שלם מתגייס כדי לנסות איכשהו להחזיק את החיים כבעלי משמעות. אני לא רוצה להעביר פה שיפוט מלא ומוחלט על כל החברה האזרחית הגרמנית באותה תקופה. היו בהחלט כאלה שעיניהם היו פקוחות והם ראו את מה שהם ראו. היו גם גילויים של התנגדות. היו גם גילויים של הסתגלות. כמובן שהספקטרום של התגובות של האוכלוסייה הגרמנית היה יותר רחב, כי מדובר גם על הרבה יותר אנשים, וגם האפשרויות שלהם היו יותר רחבות, כי היו להם גם אפשרויות לשתף פעולה, מה של יהודים לא היה. אבל אתה קצת את זה שבסופו של דבר מדובר בבני אדם, כאלה וכאלה, שחיו תחת משטר מאוד מדכא. כמובן שהיהודים היו כפופים למדיניות הרבה יותר קיצורית, אבל אני מסכים, זה חלק מאותו רצף.
כן. לסיום, עם כל ההבדלים וההסתייגויות המתבקשות, איפה אתה רואה תופעות דומות בעולם שסביבנו, בימינו, אנו? אתה נוגע בזה בפסקה החותמת את הספר.
אני חושב שזה נכון לגבי, קודם כל, התמודדות עם מרחב הזמן. הזכרתי את הקורונה, אבל ישר גם לפני כן. היא תופעה שכולנו חווים אותה. ואם אני אוסיף לזה את השאלה של בית, כן? מה מגדיר את המקום שאני נמצא בו כבית? אני מרגיש שבכל השאלות האלה, שנדעות הרבה מאוד במדעי החברה, אנחנו חווים אותם בחיי היום יום, ובטח במצבים שהם קצת פחות נוחים. אני אתן דוגמה אחת, כן? כשדיברתי פעם על אחד הפרקים במחקר פה ובפני ציבור מבוגר, אז אמרו לי, באיזשהו מקום החוויה שחווה אדם מבוגר שעוזב את ביתו ועובר לדיור מוגן, שצריך להחליט מה אני לוקח איתי, מה אני משאיר אחרי, איך אני מסתגל מלחיות בדירה של 5 חדרים, לדירה של חדר אחד. זה די מזכיר את מה שאתה אומר, בנסיבות אחרות לחלוטין, כן? זו רק דוגמה. אנשים שעוברים תהליכים של הגירה, בהרבה מאוד מובנים, שלא לדבר על זה שחלק גדול מהעולם עדיין חי תחת משטרים, שמאוד מגבילים את המרחב והזמן, זה קורה גם בסביבות שלנו, אני לא צריך לפרט פה. אז במובן הזה, אני חושב שהדברים האלה הם אקטואליים, כמובן, כל מקרה הוא ייחודי לגופו. אם אני צריך ככה לסיום להגיד מה מייחד את הגיבורים שלי פה, אני חושב שזה מה שאפשר גם לכתוב את הספר, זאת האינטנסיביות שבה הם תעדו את עצמם, גם בנסיבות הכי קשות, דווקא בגלל האתוס הבורגני הזה, אז חלק ממנו גם היה זה שאתה כותב, אתה תמשיך לתעד, תמשיך לתאר, תמשיך לנתח מתוך העול התרבותי העצום שהם באו ממנו, זה אפשר לנו מבט מאוד מעניין, שיותר קשה לקבל אותו במצבים אחרים.
להיות יהודי בגרמניה הנאצית, מרחב וזמן, ספר חדש, הפרופסור גיא מירון, תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.